הרפורמה של לוין, כתבתו של בן שלו, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כשהמילה חמודי נאמרת בהקשר של מוזיקה, האם זה כינוי חיבה או מילת גנאי? השאלה הזאת ריחפה לפני כשבועיים באולפן הביתי של שוזין, בזמן שהמפיק החיפאי, ששמו האמיתי הוא יוני לוין, והקונספט אמיתי הוא סוגיה לא פתורה במפעלו אומנותי הענף והמרתק, עבד עם הזמרת ענת מושקובסקי על שניים מהשירים שיחללו באלבום הבא שלה. בשיר הראשון שעליו עבדו שני המוזיקאים, If We Fail, מחכב חליל שהצליל שלו הוא עבר על ידי שוזין דרך פילטר כלשהו שגרם לו להישמע כאילו הוא בוקע מזמנים אחרים. איפשהו בין המלאך שלי של להקת חיל הים לבין Trust in Me, שירו של נחש הפיתון קה בספר הג'ונגל. משהו בצליל של החליל לא הניח את דעתו של שוזין. אני מרגיש שהוא צריך להיות אפילו יותר פנטסטי, כאילו הוא מגיע מאיזושהי אגדה, אמר המפיק ושיחק עם כמה כפתורים במחשב שלו. הוא השמיע את התוצאה ואמר למושקובסקי, שמתי עליו מין דילי כזה חמודי. איך זה נשמע לך? דילי הוא אפקט שיוצר הידהות של הצליל, ומושקובסקי זרמה עם השינוי. הדילי החמודי מצא חן גם בעיניה. רבע שעה לאחר מכן, בהמשך העבודה על אותו שיר, ושוב בהקשר של החליל, שוזין השתמש במילה חמודי במשמעות שונה, שלילית. כשהקשיב ביחד עם מושקובסקי לסולו הקצר של החליל, שנוגן בסשן קודם על ידי סלעית להב, היו לשוזין השגות על התחושה שהוא משרה. הכניסה של הסולו לא מספיק עוצמתית, כאילו הוא חמודי מדי, הוא אמר. הוא שיחק שוב עם הכפתורים שלו והנמיך מעט את מפלס החמודיות, שממילא בשלב הזה בשיר היה כבר נמוך בהשוואה למפלס המוזיקליות ולמפלס החושניות. All you had for breakfast was my lips, שר מושקובסקי בפזמון. לא שורה להתאהב בה? כעבור חצי שעה, בשיר השני שעליו היא ושוזין עבדו, Teddy Bears, מושקובסקי שרה בשילוב מוזר ויפהפה של אינטימיות וריחוק, I won't love you tonight, don't ask me to. אהבה של בוקר בשיר אחד, היא אהבה של לילה בשיר שני. הספק לא רע בשביל סשן אחד באולפן של שוזין. הרוח, האינטימיות והאלגנטיות שמאפיינים את המוזיקה של ענת מושקובסקי, ששוזין הפיק את כל חומריה עד כה, שני אלבומי EP והאלבום שבדרך, הם ההפך המוחלט מהמוזיקה של הצמד 3421, שבו שוזין חבר לצד המתופף דאסו, המתקרא גם חזוס. 3421, שאלבומם השני, Just Numbers, יצא בינואר, עושים מוזיקה מועדונית בוטשת, איפשהו בין רייב, ג'אנגל ודאבסטפ, שמנוגנת בעיקר בכלים חיים, מקלדות וטופים. לפעמים זה נשמע כמו מכונות שיוצרו במעבדתו של מדען שוחר רע, ואז יצאו משליטה, פרצו אל מחוץ למעבדה ולא החליטו אם להרוס כל דבר שנקרא בדרכן או דווקא לשחק בו. כן, הוא מאוד all over the place, חתול פראי, אומר שוזין על האלבום. יש אלכוהול בתוך המוזיקה הזאת, אלכוהול וסמים. אין ספק. מוזיקה שמיועדת לסיטואציה מועדונית ונכתבה בחדר חזרות בווליום היסטרי. התיאור הזה משקף בעיקר את מה שקורה במחצית הראשונה של האלבום החדש. המחצית השנייה פחות אלומת אלכוהול, סמים וביטים משתוללים. זה משתקף בין השאר בשני הקאברים, רמיקסים המפתיעים, שממוקמים זה לצד זה לקראת סוף האלבום, Everything in its right place, של רדיוהד ויעקב של ללדין. עשיתם את זה בכוונה? הרוק האומנותי של רדיוהד ומיד אחריו הפופ הטרשי של ללדין? הכי גבוה לצד הכי נמוך? האמת שאלה פשוט שני הרמיקסים שנשמעו לנו הכי משמעותיים מכל הרמיקסים שעשינו, מבחינת מה שהוספנו למקור. אבל זה בדיוק 3421. אנחנו מושפעים מלהקות פלצניות עם עומק, כמו רדיוהד, ומצד שני אנחנו רוצים צבעים חזקים ובסים גדולים וביטים פשוטים שמרסקים רחבה. המטרה היא בסופו של דבר לגרום לאנשים לרקוד, אבל בלי שנרגיש שאנחנו נותנים מוצר זול שאנחנו לא יכולים לעמוד מאחוריו. האלבום החדש של 3421 הוא לא החתול הפראי היחיד ששוזין שיבט באולפן שלו בזמן האחרון. חתול פראי נוסף, שסורט בתעודה רחבה יותר, הוא השיר המאהב של אשתך, אחת ההברקות באלבום החדש של שלומי שבן, בית פתוח חלק א'. הביטוי האנגלי שבו שוזין השתמש כדי לתאר את האלבום החדש של 3421, All Over the Place, כאילו הומצא בשביל השיר הזה שגיבורו, גבר נפגד ששמו שלומי, עובר אודיסאה נפשית נרקוטית של לילה אחד בהשתתפות אשתו הבוגדנית, מאהבה החלקלק, וסקית קדושה של חגיגת. זה שיר ארוך, כאוטי ומורכב, ושבן לא הצליח לפצח אותו בצורה מסביעת רצון עם אסף תלמודי, שהפיק ביחד עם תמיר מוסקת את האלבום החדש. עשינו סקיצה, אבל זנחנו אותה. אסף התייאש מהשיר וגם אני, אומר שבן. אבל לקראת סוף העבודה על האלבום החלטתי שאני חייב את השיר הזה בפנים, וחשבתי שיוני יעשה את זה די בקלות, ויקח את זה לנקסט לבל. הם הכירו זמן קצר קודם לכן, כששבן גייס את יוני שוזין לעבוד איתו על הפסקול של סדרת הטלוויזיה הד קולך. כששלומי השמיע לי את הסקיצה של המאהב של אשתך, והציע לי לעבוד על השיר, חשבתי, אוקיי, זה שיר פתוח לאללה, שיר שיהיה מעניין לעבוד עליו, אומר שוזין. הנושא שלו כל כך in your face, המילים הראשונות הן המאהב של אשתך. על זה הוא הולך לספר לך. והדרך שבה הוא מחליט לפתוח את זה ולדבר על זה, עם הרבה הומור, אבל גם הרבה הלקאה עצמית והרבה כאב. היה ברור שדרוש משהו מאוד אינטנסיבי וגדול, כי זה קרינג' בסופו של דבר. זה קרינג', אבל אתה לא יכול להפסיק להסתכל. ובשביל שבאמת לא תוכל להפסיק להסתכל, צריך שיהיו שם הרבה רגעים כיפים של מעברי תופים מוגזמים וברס סקשן. המאהב של אשתך אכן מפוצץ בהתרחשויות מוזיקליות מוגזמות בקטע טוב, שחלקן היו שם כבר בסקיצה של אסף תלמודי וחלקן נוספו על ידי שוזין. אחת השכבות האלה היא הסימפול מתוך השיר פצועי אהבתנו של מאיר אריאל. הרעיון היה של שבן שמעריץ את אריאל ומכיר את יצירתו לפני ולפנים. והביצוע היה של שוזין שלא נותח חיבה מיוחדת לאורקל ממשמרות. אני מאוד מעריך את הטקסטים, אבל אני לא יכול להקשיב לשירים שלו כי הם לא מעניינים אותי מוזיקלית. אולי בגלל היעדר יראת הכבוד, שוזין לא היסס לעשות לקולו של אריאל את מה שהגבר עשה לאישה באותה מכונית סחורה בשיר נשל הנחש. הוא הרס לו את הצורה. הוא ריטש אותו כך שישמע כמו צ'ימפמנק. אני חושב שהוא עשה את זה מתוך אינסטינקט. הוא בן אדם ששומע הרבה היפ-הופ וזה טבעי בקונטקסט הזה, אומר שבן. היו אנשים ששמעו את זה וזה היה להם מוזר. לי זה לא נשמע קיצוני. אולי קצת בעצם. האמת שביקשתי ממנו קצת לרקח את זה, אבל הוא התנגד. צוחק שבן. הדבר ששוזין הכי גאה בו, במאהב של אשתך, הוא ההתערבות המוזיקלית שלו בתוך הסימפול של אריאל. כשמפיקים דוגמים שיר ישן, הם בדרך כלל לוקחים אלמנט ספציפי מתוכו ושותלים אותו כפי שהוא בתוך השיר החדש, או לכל היותר משחקים עם הסאונד שלו. שוזין לא הסתפק בפרקטיקה השגרתית הזאת, הוא נכנס כמו חירוג מוזיקלי לתוך הגוף של השיר המקורי ושינה את ההרמוניה שלו. הוא המציא אותו מחדש במובן מסוים. האקורדים שיש שם לא קיימים בשיר המקורי. זאת הייתה הברקה של שוזין, אומר שבן. כשהוא השמיע לי את זה, אמרתי, מה? הוא אמר, כן. ועם הזמן היה ברור שזה חלק חשוב מהעניין. המהלך ההרמוני הזה שכתבנו סביב מאיר אריאל, אני חושב שהרמנו את הרמה של השיר הזה. סליחה, אומר שוזין בחוסר צניעות מרענן, זה הרבה יותר מרגש מהגרסה המקורית. אין מה להגיד. עם כל הרוחב והעומק שקיימים בין הפקת שירי האינדי המעודנים חושניים של ענת מושקובסקי, לבין יצירת האלקטרוניקה החיה והחייתית של 3421, ובין הפקת הקצה של איש המיינסטרים שלומי שבן, העבודות האלה תופסות רק נפח קטן מתוך גוף היצירה של שוזין בשנים האחרונות. בגזרת ההפקות הוא עבד בשנים האחרונות בין השאר עם אסתר רדה, רועי כפרי, האחיות לוז, עדי פהר ודפנה שילון. בגזרת ההרכבים שהוא מוביל, חבר בהם, ישנם בנוסף ל-3421, הרכב הרגעי טריליון. להקת הרוק האלקטרוני ג'אזי גשם, להקת הגראז' פסיכדליה סמלפיש, וההרכב מכות עם המתופפים אופר ביימל ויוני הלוי, שפועל באזורים דומים לאלה של 3421, אבל בהתכוונות מוזיקלית מורכבת יותר. ההופעה של מכות בפסטיבל אינדי נגב לפני האחרון הייתה כל כך טובה וכל כך לא דומה לשום דבר אחר, שלרגע חשבתי שאולי הזיתי אותה. באותו פסטיבל, למחרת בצהריים, בבמה הגדולה של אינדי נגב, קהל גדול ומאושר למראה התענג על הקונפיגורציה השלישית בגוף היצירה של שוזין, זאת שמתקיימת לצד ההפקות והחברות בהרכבים האלטר אגו עוזי נבון, דמותו הפיקטיבית של זמר מימי הבראשית של הפופ הישראלי, סוף שנות ה-60 תחילת ה-70, שאלבומיו, כסולן להקת המכרים וקודם לכן כסולן החוויות, יצאו כביכול מחדש בשנים האחרונות. ההנאה המשחקית ששוזין מפיק מדמותו כעוזי נבון, הנאה שלא יכולה להיות גדולה יותר מההנאה שמפיק הקהל מההזיה הזאת, מבוססת במידה רבה על תשטוש הזהות בינה לבין שוזין לוין, ועל תחזוק האוטונומיה של עוזי כדמות שאין לה מחולל. נרחיב על כך בהמשך, עם ובלי עזרתו של שוזין. כשמצרפים את ההפקות הנהדרות של שוזין, את המגוון והאיכות של ההרכבים שבהם הוא חבר, ואת הסאגה המתמשכת והסופר מוזיקלית של עוזי נבון, מקבלים לטעמי את אחד מגופי היצירה המקוריים והמרשימים ביותר במוזיקה הישראלית של העשור, עשור וחצי האחרון. ואף על פי ששוזין לא עשוי מחומרים כל ישראליים שמתאימים למיינסטרים, וגם לא חותר לשם, המוזיקה שלו מהדהדת יותר ויותר במרחב המקומי, ובשנתיים שלוש האחרונות מספר גדול של אנשים נחשפו לעבודה שלו בשלל ערוצים. נסיכה של עוזי נבון, שיצא ב-2020, היה להיט רדיו ויש לו יותר ממיליון האזנות בספוטיפיי. לפטיט פי לפלו ג'ולי דו מונד, הקרסה הצרפתית של ענת מושקובסקי ושוזין להילדה הכי יפה בגן, היה אף הוא להיט רדיו ויש לו יותר מ-700,000 האזנות. רבים שמעו את השירים ששוזין הפיק ושר בפסקול הסדרה "הד קולך", ששודרה בכאן ב-2021, ולפסקול הסדרה "חנשי". ורבים עוד יותר נחשפו ל"זה יום קיץ", הגרסה העברית של עוזי נבון והחוויות, ל"סאמר טיים" של ג'ורג' ואיירה גרשווין, כשהשיר שובץ לאחרונה באחד מפרקי הסדרה "גוף שלישי" של קשת, בכיכובם של יהודה לוי ורותם סלע. בסוף אפריל, עוזי נבון ומכרים יופיעו באמפי שוני בבנימינה, וירחו את הראפרים כהנו סוויסה ואת הראפרית והזמרת עדן דרסו. והגרסה החיה של המאהב של אשתך תשמע בעוד כחודשיים בקיסריה, כששלומי שבן יופיע באמפי של המדינה. מוסר העבודה החריג של שוזין בוודאי לא הזיק להתקבלות ההולכת וגוברת של המוזיקה שלו. אני רוצה להוסיף דבר מאוד חשוב, אמר שבן אחרי שנשאל על העבודה עם שוזין, על המאהב של אשתך והד קולך. יוני הוא אחד האנשים עם מוסר וכושר העבודה הכי מדהימים שראיתי. הוא לא זקוק להפסקות, אומר שבן באיטיות ובהדגשה. הוא נהיה רעב פעם ביום. הוא פשוט לא עוצר. רוב המוזיקאים אוהבים לקחת הפסקות של 3, 5, 10 דקות. הוא לא. הוא באמת, סליחה על הקלישאה, ניזון ממוזיקה. ראיתי אנשים שיודעים לעבוד הרבה שעות, אבל זה באמת קיצוני. ובתוך הכוך שלו, שבן מתכוון לאולפן הביתי של שוזין, והוא יוצא רק אם ממש אין ברירה. כשענת מושקובסקי, שעבדה עם שוזין יותר מכל אמן אחר, נשאלת איך היא מסבירה את ההתקרבות של המוזיקה שלו אל האזורים היותר מתוירים של התרבות הישראלית, היא אומרת, אני רוצה לחשוב שכשאתה כל כך מוכשר, והוא מוכשר בצורה יוצאת דופן, ואתה עובד קשה ובחוכמה, היצירה שלך מגיעה להרבה אנשים גם אם אתה לא ממש פופ. כשמחברים כישרון נדיר, ורסטיליות הזויה, עבודה קשה, חריפות ומהירות, זה נותן תוצאות. זה כאילו מפעל חיים של כמה מוזיקאים. שוזין מצביע על שני גורמים אפשריים לחשיפה הגוברת של המוזיקה שלו. הגורם הראשון הוא הפעילות הנמרצת בשלוש השנים האחרונות של הלייבל Ghost Town, שתחתיו מאוגדים רוב התוצרים המוזיקליים של שוזין, לצד מוזיקה של יוצרים אחרים. הגורם השני והמשמעותי יותר לתחושתי הוא האפקט המצטבר. אין מה לעשות, אם אתה עושה משהו מספיק זמן, זה מחלחל בסוף, אני חושב. אלא אם כן אתה ממש גרוע, צוחק שוזין. 3421 פועל מ-2009. Play Dead, צמד של שוזין עם המפיק Rejoicer מ-2011. גשם מ-2014. זה כבר קילומטראז' שעוזר לדברים לקבל הד. אם עובר מספיק זמן ויצרת דברים שהשקעת בהם את הלב והנשמה, משהו יקרה איתם בווליום כזה או אחר. ומכיוון שאני עושה הרבה דברים, כל אחד מוסיף עוד טיפה של חלב, עד שבסוף אפשר למלא בקבוק. לא מפתיע לשמוע את הדימוי האחרון לאור העובדה שבאחת משיחות הטלפון עם שוזין, הוא דיבר מבית החולים, יומיים אחרי שנולדה ביתו הבכורה. דמותו של עוזי נבון, הלחם של עוזי פוקס ורותי נבון, עוררה סקרנות מהרגע שבו יצא האלבום עוזי נבון ומכרים בשנת 2009, כ-40 שנה אחרי שהוא קלט כביכול. זה לא היה ניסיון מטעמו של שוזין להוליך שולל מישהו. היה ברור שמדובר בדמות פיקטיבית, ושהאלבום הזה לא באמת הוקלט בשנות ה-60, בין השאר מפני שעוזי נבון שהופיע על הבמות בסוף העשור הראשון של המאה ה-21, היה אדם צעיר ולא וטרן בשנות ה-60 לחייו. אבל מי הוא האיש שעומד מאחורי הדמות? איך זה שהוא מצליח לשחזר את האסתטיקה של הפופ הישראלי הבראשיתי בצורה כל כך מדויקת וסוחפת, לרבות שירים שעומדים בסטנדרטים הגבוהים של התקופה ההיא? ומדוע בעצם הוא עושה את זה? לשאלות האלה לא היו תשובות. לוין, שהיה אז בתחילת שנות ה-20 שלו, סירב לשתף פעולה עם התהיות. בשנים הבאות, כשהוא פתח אפיקי יצירה נוספים והחל לבלוט כמפיק וכחבר בהרכבים, יותר ויותר אנשים שראו אותו מופיע זיהו אותו כעוזי נבון. זאת לא דמות מחופשת, הנראות שלה דומה לזו של האיש עצמו. אבל הוא מצידו המשיך לסרב לדבר על כך. הוא הסכים להתראיין כשוזין או כעוזי נבון, אבל לא כששוזין שהוא גם עוזי נבון. גם עכשיו הוא לא מתמסר, אם כי ההתנגדות שלו התרקחה. כשאמרתי לו שבכתבה הזאת יצוין מה שידוע כבר ממילא לרבים, שהוא האיש מאחורי הדמות, הוא אמר, כן, כבר הבנתי שאין דרך להתחמק מזה. בשלב אחר ברעיון, כשדיבר על הסטנדרטים שלו כמפיק, הוא סיפר שבתחילת דרכו היה פרפקציוניסט קיצוני. כל פיפס היה קריטי. זה כבר לא ככה. יש מאחוריי ספרייה לא קטנה של כותרים, הוא אמר, ומיד גיחך על התקניות האנכרוניסטית של המילה האחרונה, שאופיינית להתנסחות הרטרואית של עוזי נבון. ולכן הקריטיות שהייתה פעם כבר לא קיימת. דבר דומה, אפשר לשער, קרה עם ההתעקשות לא להזדהות כעוזי נבון. הוא התבגר, הוא בן 37 כיום. בשבוע שעבר הוא נהפך לאבא. כל העניין עם עוזי נעשה הרבה פחות קריטי. ובכל זאת, יש דבר אחד ששוזין לא מוכן לעשות. לדבר על המחשבות, המניעים והשיקולים שמאחורי הפרויקט. לא יענו, כך הבהיר, שאלות כמו מה גרם לו לברוא את הדמות, מדוע ייצב אותה ואת המוזיקה כפי שייצב, האם היה במעשה שלו ממד של ביקורת על תעשיית הנוסטלגיה, וגם, בהתייחס להפעלתו המחודשת של עוזי בשנים האחרונות אחרי הפסקה, האם העלה בדעתו כשיצא לדרך שהדמות הזאת תחזיק מעמד כל כך הרבה שנים? הוא שומע את השאלות האלה באדישות מחויכת, מעולה ברחמים. האם חשבתי שזה יחזיק? הוא מגחך. שאלה מעניינת. נניח, אבל זאת שאלה שרק אני יכול לענות עליה. נכון, ואני מעדיף לא לעשות את זה. למה? אין לי שום רצון לפתוח את המניעים ומאחורי הקלעים של הפרויקט. אני חושב שזה הורס. פשוט ככה. כשאתה מתחיל לנתח יותר מדי למה משהו עובד, הוא מאבד מהכיף שלו. אתה לא רוצה לראות את כל גלגלי השיניים, אתה רוצה לראות את התפורה. לפני הפגישה איתו, שוזין הציע שאולי נמצא דרך לדבר על עוזי נבון בצורה עקיפה. לא הבנתי למה הוא מתכוון, ויש לי תחושה שגם הוא לא הבין. לעזרתנו נחלצה סדרת הטלוויזיה, הד קולך, שנסובה בין השאר על דמותו הבדיונית של ארי שמר, כוכב זמר ישראלי מסוף שנות ה-60, שמזכיר בתכונותיו את אריק איינשטיין. כששלומי שבא נשאל מדוע הוא ביקש משוזין, כשעוזי נבון נעלה מדי פעם הופעות שבהן הוא שר משיריו של איינשטיין, ועשה את זה נפלא, להצטרף אליו ליצירת פסקול הסדרה, הוא אמר, נו, אני חושב שזה די ברור. הרעיון היה לשחזר שירים משנות ה-60, ויוני מן הסתם עוסק ברסטורציה הזאת. שבא נוסיף שלשוזין היה חשוב לדעת אם שיר מסוים בפסקול הוקלט כביכול במרץ 1968 או בספטמבר של אותה שנה כדי לבחור את המיקרופון המדויק. שוזין לא רק השתתף בהפקה ובהלחנה של השירים, הוא גם שר אותם, כביכול מגרונו של ארי שמר. על הפקת השירה היה אמון אסף אמדורסקי, ושוזין אומר שאמדורסקי כיוון אותו לאו דווקא אל המודל של איינשטיין, אלא לזמרים מעולים אחרים מהתקופה. אלי מגן ואושיק לוי. זמרים שיש להם עדינות מסוימת, לא מצ'ואית, הוא אומר. ההתכוונות שלך כזמר בפרויקט הזה הייתה שונה מההתכוונות כששרת עוזי נבון? כן, למרות שזאת אותה תקופה ואותו עולם כביכול. זאת הייתה המטרה של שלומי, שזה לא ישמע אותו דבר, שישמע כמו דמות חדשה. לא רק בשבילי ובשביל הרצון שלי לשמור על הפרדה ברורה בין הדמויות, אלא כדי שלדמות בהת קולך יהיה את העניין שלה. אז זאת הייתה מטרה משותפת. כולנו הבנו שאנחנו רוצים ליצור דמות חדשה. אז גם במקרה הזה שרת מתוך דמות, פשוט לא הדמות של עוזי. כן, וזה טבע הרבה פחות מאמץ מאשר לשיר כמו עוזי. לשיר כמו ארי שמר היה לשיר מאוד בעדינות, ברוגע, למצוא איזשהו רוך, לשיר עם סוג של מבטא, אבל לא לעשות קול. כשאתה שר עוזי נבון אתה עושה קול. כן. וזה הבדל משמעותי? כן, למרות שכבר קשה לדעת מתי אתה עושה קול ומתי אתה פשוט עם מיקרופון מולך. אתמול עשיתי הקלטות שירה לאיזה סרט. עשיתי 5 טייקים, אבל הבימאית לא הייתה מרוצה. היא אמרה שזה משוחק מדי והיא שלחה לי כרפרנס את הסקיצה הראשונה שעשינו בטלפון. אבל דווקא שם זה היה מאוד משוחק. היא לא ידעה את זה, אבל אני יודע. זה מצחיק, איך אנשים תופסים, מה אמיתי. ובכל זאת אמרת שבעוזי נבון אתה עושה קול, להבדיל מארי שמר. כן, לא יודע. בהתחלה, כשאתה בונה דמות מסוימת, אתה צריך להתאמץ. אבל באיזשהו שלב זה מתחיל לבוא לך טבעי. אני לא יודע אם כשאסי כהן עושה את הקול של שאולי, הוא עדיין צריך לתפוס איזו אבית כזאת. יכול להיות שהוא תופס אותה, אבל זה קורה נורא מהר. הוא עושה דמות. אבל האם הוא עושה דמות? או שהוא קופץ לתוך דמות ככה שאם מהירים אותו בלילה הוא מיד שם? לא יודע. לא דיברתי איתו על זה. אני מפנה את השאלה אליך. בעוזי נבון אתה עושה דמות? אתה קופץ לתוך דמות? או משהו אחר? אני מרגיש שאני די קופץ לתוך זה, אומר שוזין ולא מפתח. השאלות נעשו כנראה ישירות מדי. בשנה שעברה שוזין התארח בפודקאסט של יזם התרבות אריאל קלצ'קין, ובשלב מסוים ברעיון הארוך והמעניין, קלצ'קין החמיא לו בצדק על השירה שלו ואמר שהוא זמר מצוין. שוזין חשב שזאת הגזמה. אני לא חושב שאני זמר מצוין, אמר. מה צריך לקרות כדי שתהיה זמר מצוין, הקשה קלצ'קין? ושוזין חשב כמה שניות ואז אמר, אני אצטרך להיות מישהו אחר. למה התכוונת כשאמרת את זה? אני לא רואה את עצמי כבן אדם כזה. מה זאת אומרת, בן אדם כזה? אני לא רואה את עצמי כזמר מצוין. אני רואה את עצמי כמישהו שיש לו רעיונות טובים. אתה גדל על זמרים שאתה כל כך תופס מהם, שאתה לא יכול להסתכל על עצמך ולהגיד את זה. ברעיון עם קלצ'קין, שוזין הזכיר את פרדי מרקורי, דוגמה מובנת מאליה לזמר על, אבל גם את דיימון אלברין. זה כמו שמישהו יגיד ששיר שלי הוא אחד השירים שהכי השפיעו עליו, אבל מבחינתי זה שיר שאני עשיתי. לא יכול להיות לו הגודל הזה. הוא לא יכול להיות גדול מהחיים כמו שהמוזיקה שאני הושפעתי ממנה הייתה גדולה מהחיים בשבילי. אחת הדרכים להבין את האמירה שלך זה להגיד שאני צריך לקחת דמות כדי לשיר טוב, הוא אומר בלי לחכות להשלמת השאלה. כן, שאתה יכול להיות זמר מצוין רק אם אתה קופץ לתוך דמות. קלטתי שלשם אתה חותר. יכול להיות. אולי אתה צריך לצאת מאורך כדי להרגיש שאתה גדול מעצמך, שאתה מביא משהו שהקשר שלו למציאות הוא מעט רופף. לגמרי אפשרי. כי אם אתה שר מתוך המציאות כפי שהיא, האומנות לא יכולה להיות שלמה ומרגשת? כי נראה לי שכשאתה משחק, אתה פחות מפחד על כל צעד שלך. אז משהו מאוד זורם קורה. משהו מאוד זורם שנותן לך ללכת בביטחה. כשאתה אתה עצמך, כשאתה מייצג את עצמך כל הזמן ואתה לא בתוך משחק, אתה כל הזמן במין משמורת כזאת על הפסון. הפסון הוא מצד אחד חשוב ומצד שני מסוכן. אלא אם כן אתה מצליח לפרוץ את המשמורת הזאת. לא מעט זמרים מצליחים. כן, אבל אני חושב שזו דרך מאוד טובה לעשות את זה. דרך משחק, דרך דמויות, דרך לא מאוד קונבנציונלית. למה? יש די הרבה. יש, אבל רוב הזמרים שרים במוצהר את עצמם. נכון. אתה לא חושב שיש לפעמים משהו מעצבן בזמרים ששרים את עצמם? אתה מקשיב להם וחושב, הוא נשמע כמו בן אדם בלתי נסבל. הבחירה להטות על עצמו דמות פיקטיבית ולתחזק אותה במשך כל כך הרבה שנים, תוך סירוב עיקש לחשוף את הזהות אף על פי שכל מי שרצה לדעת ידע, עשויה להעיד על קיומו של יסוד לעומתי באישיות של שוזין. לפחות באירוע אחד שבו נכחתי, היסוד הזה בלט מאוד ואפילו השיק להתרסה. זה קרה בפסטיבל הפסנתר של 2014. עוזי נבון העלה בו את המופע, עוזי נבון שר אריק איינשטיין. זה היה פחות משנה אחרי מותו של איינשטיין, וכל מי שקנה כרטיס להופעה, ציפה מן הסתם לשמוע את מיטב שיריו של גדול זמרנו, בביצועים מעוררי געגוע ועצב מתוק. אבל עוזי נבון סירב משום מה לקיים את מה שהתוכניה הבטיחה. הוא לא שר שירים של איינשטיין. בערב שהוקדש לאיינשטיין, הוא שר שירים של עוזי נבון, וגם קאברים לשירים משנות ה-60 של זמרים מהעולם, דיוויד בוי, הזומביז. תגיד, אני בהופעה הנכונה? שאל האיש שישב לידי אחרי כמה שירים והראה את הכרטיס שעליו נכתב עוזי נבון שר אריק איינשטיין. הוא לא היה היחיד שתהה מה לכל הרוחות מתרחש כאן. אחרי 6 שירים עוזי נבון הועיל בטובו לשיר את אבשלום, אבל מיד אחר כך הוא חזר, ביחד עם הזמרת האורחת שהוא כינה אנט, לשירים של זמרים ישראלים אחרים, שולחן ורן אלירן. איפה אריק? זה היה תמרון מוזר, תמוה ואמיץ מצידו של שוזין. והוא עלה יפה. עוזי נבון שר נהדר, בקול עמוק וגמיש. האלמנט הפרודי שמלווה אותו בכל שנייה, התרכב ללא סתירה עם הרגש החם שבקע מקולו. גם ענת התגלתה כזמרת מעולה. לא פלא, זאת הייתה ענת מושקובסקי. והשירים היו מקסימים. בקיצור, זה היה ממזרי ומפתיע ומצחיק ויפה. ואף אחד לא קם וצעק, רבותיי, את הכסף. כשהוא נשאל על היסוד הלעומתי באישיות שלו, באופן כללי וספציפית בנוגע להופעה היא בפסטיבל הפסנתר, הוא צחק ואמר, אתה בעצם שואל למה אני עושה דווקא. כן, באיזשהו מקום. במובן מסוים אני רואה את מה שאני עושה כסוג של פאנק. יותר מעניין אותי להיות האנדרדוג ולעשות משהו שהוא טיפה over the top. אני לא עושה דברים שהם ממש פוליטיים, אבל תמיד הרגשתי שאני מה שנקרא הליצן או השובב. בוא נגיד שללכת בתלם אף פעם לא עניין אותי. מסגרות לא עניינו אותי. בתיכון אני וחברים שלי היינו מאוד נגד שיטת הלימוד, אפילו שלמדנו בבית ספר לאומנות. צמחו מהשכבה שלי אומנים די מטורפים. איתי זבולון, ברוקן פינגאג', קולקטיב אומנות רחוב חיפאי, אנשים שלא היו טובים בלימודים אבל באו עם אג'נדה. הדבר הזה ממשיך איתך אחר כך לחיים. ספציפית בנוגע להופעה היא בפסטיבל הפסנתר, הם עשו טעות כשהם כתבו בתוכניה, עוזי נבון שר אריק איינשטיין. הם לא וידעו איתי שזה מה שאני הולך לעשות, וזאת לא הייתה התוכנית שלי. אז אמרתי, "Fuck you, אני לא רוצה לעשות את זה, וזה שאתם כתבתם את זה, זה לא מחייב אותי." הסירוב ללכת בתלם מתבטא גם ביחס שלו למחאה נגד ההפיכה המשטרית. אני מאוד מעורב במה שקורה, הוא מספר. אני חווה את התקופה האחרונה כאבסורד. בורות, חוסר רגישות, טמטום וחוסר שוויון טיפסו לאט לאט במעלה הסולם והפכו להיות הנורמה. אני שמח שיש התקוממות ואני משתתף בהפגנות. ההפגנה שהלכתי אליה בסוף השבוע שעבר בחיפה הייתה ממש קרובה לבית החולים והיא הייתה ענקית. ממש שמענו את זה מבפנים. זה היה מרגש. אבל האם במוזיקה שלי יש התייחסות למציאות הישראלית? לא כל כך. אני מרגיש שאני די אסקיפיסט מרוב הדברים שאני עושה. באופן טבעי אני נמשך לאיזוטריה, אפילו אם אלה דברים פופים. כך למשל את הגרסה שענת ואני עשינו לילדה הכי יפה בגן. הפכנו את זה לשיר בצרפתית. נתנו לזה גוון ישן. כאילו יש מצב שזה בכלל המקור. נתנו לו פיל שנסוני. הרחקנו אותו מהתרבות הישראלית, עטפנו אותו בכל מיני דברים שגרמו לו להיות יצור אחר. לא קשור. וזה נכון גם לדברים האחרים שאני עושה. תמיד ראיתי את עצמי קצת כחייזר. שוזין גדל בחיפה וחי ועובד בה גם כיום. על פניו זה חיסרון, רוב המוזיקאים הרי מרוכזים בתל אביב ובמרכז הארץ. למה להם להתאמץ ולהצפין? אבל כשזמרת רוצה לעבוד עם שוזין היא תעשה מאמץ קל ותגיע לחיפה. וכמו ששלומי שבן אומר, כשכבר הגעתי אליו, לא הייתי נשאר שעתיים אלא 8 שעות. לחיפה, אומר שוזין, הייתה השפעה עמוקה על ההתפתחות המוזיקלית שלו. לתרבות אלטרנטיבית יש אופי שונה בערים קטנות, וחיפה היא דוגמה לזה, הוא אומר. בעיר גדולה אתה יכול להיות פיוריסט, להתמקד בסגנון מאוד ספציפי. בגלל שזה מקום גדול, אתה תמצא מספיק אנשים שיהיו איתך באותו עניין. אבל בעיר כמו חיפה זה לא יכול לקרות. אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות פיוריסט. אם אתה בן אדם אלטרנטיבי במהות שלך, הראש שלך חייב להיות פתוח, כי אחרת תישאר לבד. זה אחד ההסברים, הוא אומר, להתפרסות המוזיקלית שלו על סגנונות רבים, מרטרופופ דרך אלקטרוניקה ורגי ועד דאפסטפ, ולתנועה הטבעית והקלה שלו ביניהם. לצד המגבלות החיוביות של חיפה, מה שעיצב את העולם המוזיקלי שלו היה המוזיקה ששמע בילדותו ובנעוריו. אחותו, המוזיקאית נועה לוין, שגדולה ממנו בשלוש שנים, הייתה המצפן שלו בשנים האלה. שמעתי דרכה הרבה רוק מה-90s, בריט פופ, וגם דברים מה-70s, מעולמות הגלם והארט רוק, באופן כללי דברים שהיו אנטיתזה על הפופ, ועם זאת לא היו לא פופ. דיוויד בוי, לו ריד, בלר, סווייד, קולה שייקר. קולה שייקר? כן, אחד מרכבי הבריט פופ שהכי השפיעו עליי, ברמה שאחד הפרויקטים הראשונים שלי היה להוציא את כל התפקידים ב-108 באטלס. אין לי מושג על מה אתה מדבר. חשבתי שגם אתה מעריץ שלהם. לא, פשוט אמרת ארבעה שמות אייקונים וגם קולה שייקר. באופן כללי היית ילד ונער שיושב שעות ומוציא תפקידים בשירים שאהבת? כנער הייתי חנון שמוציא שירים של קווין. על זה גדלתי בבית ספר יסודי. קווין בנתה לי את ההבנה של הרמוניה, מלודיה, סאונד. היא לימדה אותי לחפש במוזיקה את המתוחכם בלי שהוא יהיה בלתי נסבל. כמי שיומן המפיק שלו מלא כמה חודשים קדימה ומרגיש לגמרי בבית בעולמות ההיפ-הופ והאלקטרוניקה, מעניין לשאול את שוזין אם היה רוצה להיכנס בדרך כלשהי לשוק הפופ הישראלי החדש. לא נראה לי, הוא אומר. יש לך את הכישורים להפיק פופ מסחרי? זאת שאלה שקשה לענות עליה. כי מה זה הפופ הישראלי החדש? מישהו ידע להגיד שנונו תהיה הפופ החדש? היא יצור מאוד מיוחד. יכול להיות מעניין לעשות דבר כזה, אבל לעשות את זה בשביל לעשות את זה, לא בשביל זה אני עושה מוזיקה. האמת שאני גם לא צריך. אני גם לא חושב ששמעתי לאחרונה שיר פופ ישראלי שהעיף לי את המוח ברמה של מדהים, את זה הייתי רוצה לעשות. מה היה השיר האחרון? בנים של נונו. זאת הפעם האחרונה שאני זוכרת את עצמי שומע משהו ואומר, וואו, זה מגניב, זה מצחיק, זה עושה לי את זה. קרה ששמעת זמר שהדליק אותך ופנית אליו ואמרת אני רוצה להפיק אותך? אם שמעתי מישהו שאני ממש אוהב, יש להניח שהוא כבר מופק, ואז צריך לתת כבוד לו ולעבודה שלו עם המפיק שלו. הקול האחרון שממש אהבתי זה הקול של נרקיס. נורא התלהבתי ממנו, מבחינת העולמות המוזיקליים מרחוקה ממני, אבל ווקלית זה היה... אוקיי, זה קול טוב. אני לא יודע אם הדרכים שלנו יצטלבו. יכול להיות שאנחנו רחוקים מכדי שזה יקרה, אבל never say never. מה שנקרא נרקיס, אם את קוראת את הכתבה הזאת, אפשר גם לשאול את השאלה מי בכלל קורא עיתונים היום. הרפורמה של לוין, כתבתו של בן שלב, הקריינית יפעת ניב ברק, מתוך הארץ מתאריך 10 במרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.